ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו על עניין של הביטחון בהשם. בעיקר אני רוצה שנדבר על הביטחון בהשם במובן של הנקודה הראשונה לפני שדיברנו עליו. אני לא יודע, יש לי תחושה שאולי דברים לא מספיק בהירים וברורים, אז אני רוצה עוד פעם כאילו לחזור לדברים. השאלה היא, האם ביטחון בהשם פירושו שהם צריכים להאמין שיהיה טוב כפי רצוני? האם זאת הכוונה? דהיינו, אני הולך לעשות עסקה, אני לא יודע מה תהיה התוצאות שלהם, אני אצליח, לא אצליח, זה ילך, לא ילך, לא יכול לדעת. אז אומר לך, תשמע, מה אתה לא מאמין בהשם? אתה לא בוטח בהשם? אז תבטח בהשם שגם תצליח, שגם תצליח. כלומר, זה לא רק אופטימיות שבעזרת השם נקווה שתצליח, אלא הביטחון אומר שאתה צריך לחשוב ולהיות בטוח שתצליח. ולהמחיש את הסברה הזאת, מביאים את הדוגמה לשני חסידים שהלכו לרבי, היה להם ילדים, הלכו לרבי, התפלל עלינו, פנה. עברה שנה, לחזיך נולד בן, לחזיך לא נולד. אתם באו לרבי, אמרו רבי, בירכת את שנינו ביחד. למה אצלו הולכה התקיימה ואצלי לא? אז הוא אמר לו, כשבירכת הראשון, נשאל אותו מה הוא עשה. אז קרוב, אומר אני, ברגע שהרבי בירך אותי, הייתי בטוח שיהיה לי ילד. הלכתי, קניתי עגלה, קניתי זה, בטחתי בדיוק בברכה של הרבי. והשני, בירך, חכה. אז זהו, הראשון שבוטח באמת מצליח. אתה לא בוטח באמת, אתה לא מצליח. לכאורה זה המשל של ביטחון בהשם. עוד משל, עוד סיפור להמחיש את העניין הזה. אחד ששם בית הכנסת, שהרב אמר שמי שבוטח בהשם לא צריך לעבוד, לא צריך לעבוד, השם יביא פרנסה. טוב, ואמר הרב את הכנסת, אפילו לקנות כרטיס הגרלה זה גם נקרא השתדלות. עכשיו, אם השם ירצה, אתה תרוויח מיליון דולר במפעל פייס, אתה לא צריך לעבוד. טוב, שמע את זה הרב, בא הביתה, הפסיק לעבוד, הלך קנה כרטיס פייס, מחכה. בא לרב, אומר לרב, עשיתי מה שאמרת לי. הרב אומר לו, ו כמה תרוויח? אומר לו, אני ארוויח מיליון דולר. אומר לו הרב, אתה יודע מה? אני מוכן לקנות ממך את המיליון, את הכרטיס הגרלה הזה. אני אתן לך חצי מיליון דולר? תן את הכרטיס הגרלה. וכשאני ארוויח, אני ארוויח מיליון דולר. אז אתה אומר, כן, ודאי, הרב, בבקשה, בכבוד, הנה, כן, תן לי, אני מוכן. אומר לו הרב, טוב, הבנתי. אם באמת היית בטוח שאתה הולך מיליון דולר, לא אתה מוכן למכור את זה בחצי מיליון? אף אחד לא ימכור סחורה של המיליון בחצי מיליון. סימן שאתה לא בטוח שבאמת יזכה. אז בעצם דורשים ממני בביטחון להיות בטוח שזה יקרה. זה התביעה הדתית מהמאמין כשהוא עומד מול מקרה עתידי שאני לא יודע מה הולך להיות. זה תפיסה אחת, והחזון איש נלחם נגד זה, אומר, טעות נושנה נתעזרך בלב האנשים, שביטחון פירושו לבטוח שמה שאני רוצה זה יקרים. אז לפי החזון איש, מה זה ביטחון? ביטחון, אף אחד לא יכול לתת לך, אף אחד לא יודע מה תהיה התוצאות. אז מה הביטחון? מה הביטחון? הביטחון הוא אל תקלה את ההצלחות שלך או את הפחדים שלך מכל מיני דברים. שראיתי פעם לשיחה של מישהו דיבר מאוד יפה, אומר נגיד, יש אחד שמפחד מכלב, כלב לא ריח, מפחד. עכשיו, מה עושים לו כדי שלא יפחד? שמישהו יקשור את הכלב עם חגורה, עם איזה חגורה. עכשיו, על מה הביטוח שלך? על מה אתה שם את הביטחון שלך? על החגורה שהכלב קשור. זה נותן לך את הביטחון. מה וכשמדינה מפחדת מהגרעין האטומי של איראן, למה אתה מפחד? מהגרעין. ועל מה יצא בביטחונך? יש רמטכ"ל, שר הביטחון, יש ממשלה, הם מטפלים בעניינים האלה. על מה מידת הביטחון לך? לא. הם כלים, הם אמצעים בידי השם. הביטחון האמיתי שלך בפני הגנה, מפני הגרעין האיראני, זה הקדוש ברוך הוא. הוא בנה את הגרעין האטומי באיראן, והוא גם מטפל בו. עכשיו, אם צריך שאנחנו נעשה פעולות והשתגלות, נעשה. אבל לבטוח, אני בטח על דבר השם, ואני מייחס להשם את כל מה שקורה. זה לפי החזון. אז יש פה שתי גישות מאוד עיקריות. בסדר? עכשיו, אני אמר לכם כמה פעמים, אני מחפש איפה בתורת החסידות יש התייחסות לנושא. עכשיו, יש פה ספר שנקרא אספקלריה. זה כמו אנציקלופדיה, אבל לא לגמרא, אלא לעניינים. הוא הולך פה ככה, לוקח דוגמה של אלול. כל המקורות על אליהו, זה א' ב', אמת. ביטחון גם הביא הרבה מקורות, מכל מה ש... אני לא יודע אם זה מקיף את כל המקומות, אבל הוא הביא כמה קטעים. קראתי מאמר של ליכטנשטיין, הוא גם הבין בצורה כזו פחות או יותר, אם כי אני לא בטוח ש... לא יודע, אתה להגיד שיכול להיות שהליכטנשטיין לא צודק, אבל אני חושב שאני רוצה לטעום שאכן יש שתי מגמות. יש את המגמה של חזון איש שאומרת שביטחון אין פירושו אמונה עיוורת שהכל יהיה טוב. זה טעות נושנה, כך אומר החזון איש. עכשיו, מי אלה שחולקים על החזון איש? אז הוא רצה לטעון שזה רבינו בחיי שגם אצלנו הבינו אותו. ואם אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשקראנו את זה אמרתי לכם, זה לא מוכח מפה שזה השיטה. והרבינו רצה לטעון שמדברים בחיי מוכח שזאת השיטה. הנה, זה, בדפים שלנו זה נמצא פה, זה כאן הקמח בביטחון. הרבי שלנו היא הוכיח מפה שכאן הקמח הוא לא כמו החזון איש. הנה, הוא אומר דברים ברורים. ולכן אמר תחילה בטח באשם, כלומר שיהיה לך עוזר וסומך ויפיק לך הכנות באשר תוכל לעשות המעשה הטוב. ולכן יקנים ציווי הביטחון לציווי המעשה הטוב, שכון ארץ ורא אמונה יומה. אף על פי שאני מזהירך שתבטח בהשם יתברך שיפעיל לך הכנות, ואחר כשתעשה המעשה הטוב איני אומר שתניח מלאכתך ועסקיך בעניין פרנסתך לגמרי בשביל המעשה הטוב, אלא תעשה והשם יצליח בידך. צריך לקרוא עוד פעם, להיכנס לדברים פה. עכשיו יש פה שפת אמת שגם אותו ראיתי, וממנו יותר מוכח אומר ככה, תראו את לשון השפת אמת. ויקחו לי תרומה. טוב, עכשיו אומר ככה, אני נכנס לסוגיה של תורה שבעל פה. וצריך לזה אמונה לידע ברור, כי כל המדרגות וקדושת התורה גבוה מעל גבוה, הכל תלוי ברצון והכנת האדם. כל הרצונות האלוקים תלוי בך. כתיב בטח בה השם ועשה טוב, עיין בזוהר הקדוש שעיקר הביטחון הוא להיות מובטח בעבודת השם יתברך, כי השם יתברך יעזור, זה עיקר הביטחון. תדע לך שם עוזר לך. אתה הולך לעסק, כמובן אם העסק הוא לא בעבירה, הוא לא ב... לא יכול להיות שם יעזור לך כי אתה הולך לעשות עבירות, אבל הוא יעזור, כי כן הוא. שכון ארץ ורא אמונה, פירוש כי מקודם צריך להיות האמונה להאמין כי חיות הכל מה שמתברך, וכפי ברור האמונה בלב האדם כן נעשה באמת. שומעים את המילים? וכפי ברור האמונה בלב האדם כן נעשה באמת, ומתגלה חיות הפנימיות שבכל דבר, וזה ראה אמונה כי יש אמת ואמונה, ואמת הוא מה שנגלה מפורש, ואמונה זה אתה צריך לחשוף את זה, אתה צריך לחפש את זה. וממילא כשאתה בוטח בהשם, אז פתאום מתברר לך ששם נמצא גם בהתנהלות היומיומית שלך, ובמילא אתה תצליח. זה לכאורה, זה הנה אפשר להוכיח מפה את הגישה הזאת, שאמונה זה כפי כפי האמון שאתה נותן בהשם, כפי האמון שאתה נותן בהשם תראה תוצאה. כמו בסיפור עם עם התלמיד ההוא שקנה כרטיס פרס, אם היה בוטח 100% שהוא ירוויח מיליון דולר, הוא היה מרוויח מיליון דולר. כיוון שהוא לא בטח 100%, כי עובדה שהוא הסכים למכור את זה בחצי מהמחיר, אז הוא לא בוטח 100%.
אז הכל תלוי, השכר תלוי באמון?
לא יודע אם שכר, זה תוצאה. כאן זה שכר, כאן זה שכר, כן.
אז אני קונה עכשיו כרטיס ואני 100% מאמין שאני...
זה לא לדמיין לעצמך. עובדה, השקעת בכרטיס זה הרבה כסף. תראה, להשקיע 5 שקל, מה אכפת לי? זה לא נקרא, גם אם תפסיד, אתה לא נקרא הפסד.
אני מאמין שעכשיו...
לא, אתה צריך להשקיע 50,000 שקל, ומובטח מה שאתה רוויח 100,000 שקל, 150,000 שקל. אתה מוכן לצאת עם 50,000 בשביל להרוויח 150,000? אתה צריך לזה מחיר מסוים. התלמיד ההוא הפסיק לעבוד, שילם מחיר, רק האמונה, הביטחון שלו לא היה מוחלט. לא היה מוחלט, אז ממילא יספק.
אם היה מוחלט, הוא היה מצליח?
כן, לפי התפיסה הזאת פה, לפי מה שכתוב כאן, או בכל אופן ראוי לחיות בצורה כזאת. אלא אם כן הוא יש לו חשבונות מיוחדים במינם, אבל באופן רגיל זה התפקיד שלנו בביטחון, להאמין ולקבל כל התוצאות. אבל קודם כל ששתי תפיסות האלה יהיו לנו ברורות, חד משמעיות, מבחינת שתי הסתכלויות, זה הבנו. תראו, אני רוצה לטעון שאין פה מחלוקת, זה דרגות באדם, דרגות באדם. כלומר, אדם שרואה בכל נקודה את הקדוש ברוך הוא כביכול, אז ממילא יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת עם השגחה פרטית עליו שיעשה לו כרצונו. דוגמה, כתוב שביתו של רחב בן דוסה הייתה עצובה, אז אבא שלה שואלה מה קרה, אמרה לו, אבא, התבלבלתי, בכל נשים שמן, שמתי חומץ. אז אמרה בכלל, מה הבעיה? מי שאמר לה שמן והדלק? היא אמרה לה חומץ והדלק, באת לחוצה, זה חומץ הדלק. ואחר זה אומרים שמת זה דלק. אז זה לא רק כי הוא צדיק אז הוא גוזר והשם עושה את רצונו, אלא הוא בדרגה כזאת שאצלו אין הבדל בין חומץ לשמן. הוא רואה את מציאות השם דרך החומץ, דרך השמן, באותה מידה. זה משהו אחר, זה אנשים שכאילו העולם הגשמי כבר לא חוצץ בינם ובין הקדוש ברוך הוא. אז ממנה זה תחום אחר לגמרי. גם הסרט הזה מדבר על מי? אומר על אדם ש... על אדם, נכון שהוא אמר הכל תלוי ברצון והכנת האדם, אבל שעיקר הביטחון הוא להיות מובטח בעבודת השם יתברך. איפה זה להאמין? להאמין כי חיות הכל מהשם יתברך. מה זה חיות הכל? מה פה שחיות הכל? חיות הכל מה שמתברך זה שאתה רואה מישהו עם חרב שם על הצוואר שלך, ואתה אומר רק רגע, רגע, מאיפה יש לו כוח להרוג אותי? החיות של זה מהקדוש ברוך הוא, אז אחר כך הוא עושה את זה, לא? אז זה דרגה דוד המלך, השם רואה לו יחסה, גם כבר יצא לו להיר הרע, כי אתה עם עדיף. מי חי, מי חי בדרגותי?
אני הסכמתי בשאלה, אמרת שצריך להאמין אפילו בכרטיס, אם הוא מאמין מהאחוז הוא הצליח. אין איסור כזה של להאמין באמונות תפילות, כמו האדם שהולך בדרך, הוא אומר, נשים מקל באיזה דרך שה...
לא, זה לא אמונה תפילה. אני אומר, ריבונו של עולם, אני סומך עליך. אתה אמרת לי לעשות השתדלות, אני עושה השתדלות, וכמובן אני רוצה להרוויח את המאה אלף כדי שאני אלמד תורה כל היום וכו'. זה לא נובע מאיזה אני לוחץ על כפתור אלוקים תן לי 100,000 שקל, רק אתה רוצה שאני אסמוך עליך, אתה אני סומך עליך. זה לא הולך ככה.
בקרטיס זה אותו דבר, אני ממלא מספרים.
כן, אבל לפי החזון איש, תמלא כרטיס ותגיד ריבונו של עולם, אני לא יודע אם אני אזכה או לא אזכה, ואין זה שום פגם מנת הביטחון כשאתה אומר אני לא יודע. רק החזון שידרוש ממך כשתפסיד, אתה אל תתלה את זה בכל מיני סיבות, אבל תגיד זה רצון השם. לפי שפת אמת, כאילו אתה נדרש מלכתחילה להאמין שתזכה. אני חושב שזה שתי
כמו הרבנו בחי.
מה? כן, כן, אז אני רוצה לטעון שזה לא מחלוקת באמת, זה עניין של דרגת האדם, זה לא שער המחלוקת, שייך איפה אתה חי, באיזה נורמה אתה חי, וזה נורמה אתה חי. גם מהמערל אפשר לדייק כמו החזון איש, אבל זה כבר לא הפך להיות חסר משמעות לדעתי הדיון הזה. נכון שהרב ליכטנשטיין שם מזה נושא, והוא יצא מזה שפסיביות וכדרכו במילים הגבוהות שלו, אבל אני חושב שלפי מה שאני אומר, אני לא רואה, אין פה מחלוקת מי יודע מה. אני חושב גם ככה פעם כתבתי את זה, אני אקריא לכם את הסיכום של הכתיבה בזה. אני אקריא לכם את הדברי החזון איש. טעות נושנת התאזרחה בלב רבים במושג הביטחון, הסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, כי בטח יהיה הטוב. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. ככה, זה טעות נושנה, זה לא נכון. לפי השפת האמת, למה לא? זה מצוין שאתה צריך לחשוב שאתה תצליח בדרכך, אבל בתנאי שאתה רואה בכל דבר את חיותו, את החיות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התנאי הזה מוריד את שפת האמת ממציאות יומיומית. גם בברסלב יש הרבה כמו השפת האמת. לפתוח איתו, מה אתה לך דואג, מה זה, מאיפה אתה צריך להיפה. אתכם היה איזה אחד ברסלב עבד אצלי לפני שנתיים, סייד לי זה, הוא עבד לי, טוב לא משנה, הוא היה חושב גם קצת מסכן, הוא גם לא עבד כמו שצריך, עצלו, רק אומר לי, אני קיבלתי עבודות שירות. עבודות שירות, גם זה עבודות שירות. ומי שמקבל בצוהר, אז הוא קיבלתי עבודות שירות. אמרתי לו, לא הבנתי, מה אתה, גנבת בצוהר, מה זה עבודות? אמרתי לו, עבודות שירות. הוא אומר, מה, למה אני צריך לעבוד? זה עבודות שירות, זה עבונותיי גרמו לי לעבוד. אני צריך לקבל את הפרנסה בלי לעבוד. רק עבודות שירות, מה אני עושה? עשיתי עבירות, צריך לעבוד. זה התפיסה של השפת האמת. כי הוא אומר, אני בוטח בהשם, ואז אני לא צריך לעבוד. כי הוא יביא לי את פרנסתי. ולפי החזון איש, מי אמר, מה? והברסלר מה יאמר? אני צריך להעמיק יותר בביטחון בהשם. זה לא מספיק עמוק עצמי.
לפי החזון איש אומר שלא...
חזון איש תהיה רציונלי. תהיה רציונלי, תחשוב בהיגיון. למה שיהיה לך... תדון לפי הסיכוי והסיכון בשם. עולם כמי דבון נועד.
הוא אומר שכשנכשלת...
או גם כשהצלחת, אל תייחס את הדברים לעצמך או בגללו או בגלל הפלוני.
זה כולל מצוות ועבירות? כמו אני חושב שנכשלתי כי הבוקר לא הנחתי תפילין.
לא, זה ההפך. בענייני מצוות הכל תלוי בך, בענייני קשמות הכל תלוי בך.
אני עכשיו קניתי כרטיס או התחלתי עסק, לא הלך לי, ואני תולה את זה עכשיו בזה שלא הנחת תפילין מאז בר
מצווה. זה מצוין, זה, אתה מייחס את, את הדבר לסיבות הרוחניות, זה הקדוש ברוך הוא, בסדר? ודאי, וממילא, אתה יכול מעניש אותך, או מדבר אליך דרך מה שקורה לך, מצוין. זה בדיוק רצון החזון איש. תבין, אחרי זה אומר, קח את הכישלונות את ההצלחות שלך כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל לא בגלל שמראש אתה נדרש להאמין שתצליח בעסק, וכיוון שהיה לך פגם בביטחון לכן נכשלת. לא, לא קשור אחד לשני, לא קשור אחד לשני. הנה מה שאני ורבינו בחי מעניין, כשלמדתי את זה ככה כתבתי, הוא אומר, אז זה החזון איש, אבל בדברי רבותינו, גם בקדקמח, גם רמב"ן באמונה וביטחון, והמאמין ייתכן שלא יהיה בוטח, כי לפעמים ירא שמא יגרום החטא, או שמא קיבל שכר על מעשיו הטובים בניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. הנה, ואינו נושא לנפשו שיבטח בו שיצילהו מצרתו, שייתן לו שאלתו. כלומר, באמת היית צריך לצפות שהשם ייתן לך את שאלתך, היית באמת צריך לצפות שהשם ייתן לך את בקשתך, רק בגלל שחטאת לא יהיה לך תפילין, אז אתה קצת מפקפק. אבל באמת ככה צריך לקוות ולצפות לביטחון בהשם. אז הנה המחלוקת.
אז למרות הפקפוק אני עדיין צריך להאמין שאני אצליח?
במה? בגלל שעשתה עבירות?
כן.
בסדר, זה עשתה, כאילו אתה אומר השם יעניש אותי, זה משהו אחר, אבל קח את הביטחון.
יש מחלוקת בחזון איש בשפת אמת לגבי זה? שלפי השפת אמת שאפילו אם חטאתי אני צריך להאמין שיהיה טוב? בחזון איש אומר
לא, ש... לא, 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 לא נערבב. החטא הוא גורם בחוץ שלפי השפת אמת יכול להפריע לך. אני מדבר איתך רק על הביטחון בפני עצמו. ואני אומר, אני אקח דוגמה, אני אתן לך, אתה חולה, הולך לרופא, הרופא אתן לך אנטיביוטיק, אבל האנטיביוטיק הזאת היא מטפלת באלף בגימל דלת, זה לא אומר שאין לך עוד בעיה אחרת שיכולה להפריע לנו. אז כשאני אומר לך על ביטחון בהשם לפי השפת אמת, לפי רבינו בחיי, לפי הרמב"ן, משמעותו שצריך לבטוח שתצליח.
למרות שיש בי
עזרה. לא, זה לא אמרתי. עכשיו בוא נבדוק אם יש לך עוד מחלות אחרות שיכול להיות שבגללם תהיה פה הפרעה. מובן? זהו. לעומת לפי החזון איש, מלכתחילה אתה לא צריך לחשוב שמישהו יצא לדרכך. מלכתחילה, מי אמר שאתה צריך לחשוב שיהיה שתצליח? כאילו, לפי הזאת אמת, והרמב"ן ורבי בחיי, אתה באמת אמור להצליח בגלל שיש לך תרופה להצליח. אלא בוא נתבונן אם אין לך משהו מבחוץ שמפריע לנו. לפי החזון, מלכתחילה אתה לא צריך לחשוב באופן כזה, כי אף אחד לא אמר שאתה תצליח, אז מה אתה... אתה לא צריך לחפש סיבות למה, אף אחד לא יפתיע לך מלכה שתצליח, מי אומר שתצליח. אתה בכל אופן, זה העניין פה, ולדעתי זה עניינים של דרגות ולא מחלוקת באמת, ככה אני חושב. זה לגבי הסוגיה הזאת. עכשיו, בתוך המושג ביטחון בהשם יש עוד נושא שבכלל לא דיברנו עליו, מה היחס בין ביטחון לשפלות? זו השאלה הגדולה הגדולה, מה היחס בין שני הדברים האלה? עכשיו, זו שאלה בין החלון איש בין, כי יש פה סתירה מיני ובי. בוא נדע לפי החזון איש שהוא כאילו מקל יותר בביטחון. לפי החזון איש ביטחון, תעבוד באופן רציונלי, באופן הגיוני, תחפש את המסלול ההשקעה הכספית הכי בטוחה בשבילך, תשקיע שם כספך, ותבוא לשאול את הרב, הרב אני אצליח? והחלוני איזה לרבה, אז אגיד לך כן, זהו, אין... אבל תכף אנחנו נשאול את זה מפעלי
ידע. לא, אמרנו החזון שדבר רק על הפשוטי העם.
כן, אבל מי חי בדרגו של שפת אמת? לראות, כמו רבי חיים מנדוסה שרואה את האמת בתוך המציאות. אנחנו לא אנשים רגילים.
אתה מדבר על אדם פשוט שחוטא, או בן אדם פשוט שהוא לא צדיק גדול, אבל הוא...
זה לא קשור לחוטא, לא חוטא, זה דרגות פנימיות.
אבל אמרנו שהחטא מפריע, אבל החזון איש מדבר על אדם פשוט שלא צריך...
המילה פשוט שאני אומר בחזון איש זה הרבה הרבה יותר גבוה מה שאתה אומר פשוט. פשוט זה לא אחת אנחנו כולנו אנשים אנושיים שמפחדים, מפחדים. קראתי ספר על אחד שחלה בסרטן באופן מאוד מאוד קשה, משהו מדהים, שהוא גם מיליונר כבר, שוכב על הרבה כסף, הוא שלח את הבדיקות שלו לשבעה מומחים בעולם. המומחים מספר ראשון בעולם.
במונה שחלה עם סרטן?
לא, קבל הבחנה, כי זה סרטן מאוד מאוד נדיר, הרב פירר גם אמר לו, זה מאוד נדיר, אחד לכמה זה קורה. הוא בא לצאת המומחים הכי הכי גדולים, עשו לו ניתוח, חצי מהפנים, צריך לחתוך לו חצי מהפנים, להוריד לו כל העצמות, משהו משוגע. אז הוא אמר שהלך בשתיים בלילה לרבי דוד אבוחצירא בנהריה, והוא אומר, התחלתי לבכות, אמרתי לו, הרב, תברך אותי שאני אמר. הוא כותב בספר, רבי דוד אמר לו, אני אברך אותך. אמר לו, הרב, תבטיח לי שאני אברך. זאת אומרת, דוד החוצה התחיל לצעק סופי, זהו אהרון בן זה השמו לא חולה, אהברי חזר לשלוש, ארבע פעמים זה יהודי רציני שגם תרם כנראה הרבה לכל מיני מוסדות הכירו אותו, הוא לא אדם רגיל אז זהו, אז הוא מספר כי הוא יצא החוצה, בשתיים בלילה התקשרתי לאבא שלי ולאשתי, הערתי אותם השנה, אמרתי להם, אני בריא הוא אומר, רוצים בקבוק, עשינו סעודה, והוא אומר, הייתי מאז בשמחה, ובסוף הסתבר שהדעת המומחה היחיד, שאמר שזה לא סרטן, הוא צדק. ואחר הם טעו, עברי, ואחר זה עוד פעם חלה, ועוד פעם סרטן, וכוחות אדירים, אב שקול, משפחה שקולה,
זה חזר, זה לא ממש לא עברי,
לא, זה מכיוון אחר, לא משנה, זה אנשים בעלי איסורים נוראים, שהם חיים בדרגות אמונה אדירות, אז זה אנשים מיוחדים, אבל הרגיל, אז בוא נסגור את הנושא של ההשתדלות, היחד משלות לביטחון, יש פה פרדוקס, בין לפי החזון איש, בין לפי הספר, כמעט לא נחזון איש. אתה צריך להבין ולדעת שכל הנסיבות בעולם זה הקדוש ברוך הוא.
זה גם השפת אמת והרבנו.
כן, כן. אז אם ככה, אני לא צריך לעשות כלום. מה המשמעות של הפעולות שלי? הרי אתה אומר לי, תפעל, ומצד שני, אתה אומר לי, לא הפעולות שלך יהיו להצלחה, אלא כישר אל הקדוש ברוך הוא, נכון? אז אני יכול, להביא את ההצלחת הקדוש ברוך הוא גם בלי שאני אפעל. אז מה המשמעות של העשייה שלי? זה שלך. עכשיו, בסדר, אתה יכול להגיד גזרת הכתוב שאנחנו בעולם שעשייה זאת השתדלות. אבל מה גבולות השתדלות? כמה אני צריך להשתדל? אני גמרתי...
אצל כל אדם?
זהו, מה הגדרים? דוגמה. אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, הרעב בארץ, הוא יורד במצרים. הרעב, אין אוכל. אומר הרמב"ן, חטא אברהם אבינו. למה הוא לא בוטח בהשם? השם אמר לך, מה אתה, השם נותן לך אוכל? אז מה יש רעב? רעב אין אוכל.
אמר שהוא יעשה אותו שיעור גדול.
בסדר, אז אתה אומר, אז זה הייתה הבטחה, אבל יש עוד דברים אחרים. יש עוד מי,
הרעב הוא קשור. הוא קצת מצרים נהיה עשיר. פרעה נתנו הרבה מתנות.
בסדר, אבל הוא לא יודע מה יהיה בסוף. ובאופן הנורא, והרבן טעה אברהם אבינו בביטחון בהשם. למה הוא לא בטח בהשם? מסכימה, הוא רואה מציאות של רעב, אין אוכל. תן לך אתה, לא יודע איזה סיטואציה לצייר. חלילה, מישהו, האבא, פיתרו אותו מן העבודה. אין אוכל בבית. אין, גלוב. יצא לחוץ לארץ, גם אין לי משרד. מה תגיד לו? שער פה תפתח משהו
זה
בדיוק השאלה. אולי זה ניסיון שלא תעזור את הארץ ועוד כל מיני דברים. מה הגבולות, כמה צריך להשתדל? דוגמה, אדם אומר אני צריך פרנסה לבית, לצורך זה אני צריך לעבוד כמה שעות? 10 שעות. אולי מספיק לעשות השתדלות של 5 שעות, 6 שעות, והשאר נגיד ריבונו שלם אני בוטח לך. מה גבולות הגזרה? כי אם אתה בעולם הזה אוכל לעשות, תעשה מעשים, אז כל היום אני ארדוף אחרי מעשים. נחזור פעם דוגמה שאדם חולה, הוא הולך לרופא, הוא צריך לעוד רופא, לעוד רופא, הוא צריך לקחת לרופא הכי מומחה בעולם, הוא צריך עכשיו מכאן לסגור את הגמר ותן בכל העולם לרופאים. השתדלו או שלא משתדלות, בלב הכי הרופא לא מרפא אותי, בלב הכי לא הפעולות שלי מולידות את הרפואה שלי, אלא הכל זה הקדוש ברוך הוא. ככה החזונית לקלוט את כל המעשים באשם, כי זה משמעות הביטחון באשם. זה שאלה גדולה ורחבה מאוד מאוד שאין מותר. בגדול הכללים הוא תלוי בדרגה הרוחנית של האדם. זה בגדול, זה תלוי בדרגה הרוחנית של האדם. נכון? אני חושב שכל אחד מאיתנו כשעושה חשבון, אני עכשיו בן 19, אני אגמור את ההסדר בגיל 22, אני בגיל 35 רוצה שלי דירה, הכנסה, רכב, גר באזור זה וזה, לצורך זה אני צריך ללכת עכשיו לעזוב את ההסדר וללמוד 5 שנים, 4 שנים באוניברסיטה, כדי שרק אני אתוכל לעבוד כבר לא עושה עוד כמה כך. אני חושב שבאופן כזה אתה יכול מוציא את הדבר מהתמונה, אתה הוצאת את השם מהתמונה. תראים ככה, ריבונו שלנו, אני כדי להגיע להישג הזה צריך 10 שנים, 4 שנים ללמוד, 6 שנים לעבוד. מתוך 10 שנים האלה, ריבונו שלנו, שנה אחת אני נותן בשבילך, אני נשאר בישיבה עוד שנה ללמוד. איך אני אשיג את הכספים? בסדר, עד איפה גבול ההשתדלות? עד איפה גבול ההשתדלות? אחד בישיבה אמר לי אני חייב ללמוד באוניברסיטה. מה אתה אומר, יש בנות, יש מה אתה, תלך למכון לב, זה אותו נושא גם במכון לב, יש אותו דבר. אומר לי לא, במכון לב התעודה שלהם לא מקנה לי פתיחה של כל השערים של המקומות העבודה שאני רוצה. דרך האוניברסיטה אני נפתחים יותר שערים והסיבה שאני אומר עבודה יותר יוקרת, יותר גבוה. איפה הביטחון? מה שתגיד זה מיליון דוגמה, כל צעד, כל צעד. אז זה כבר נושא שלא אפשר להקיף אותו. יש ספר שלם של רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם, שנקרא המספיק לעבודת השם. זה שם הספר, המספיק לעובדי השם, והוא דן על הנקודה הזאת. ספר שלם, רבי אברהם בנו של הרמב״ם. מה זה? על הביטחון והשתדלות, יחס בין שני דברים. הוא מנתח את זה ומראה דוגמה בתנ"ך.
שככל שאתה בוטח יותר פחות השתדלות,
לא יודע. כן, שמואל הנביא הולך למשוך את דוד למלך, אז הוא אומר ריבונו של עולם, שאול יהרוג אותי, מה אני אעשה? שמואל, טוב, תגיד שאתה בא להקריב קורבן. למה אתה לא בוטח בהשם? כי שעת סכנה, אתה צריך לעשות השתדלות. זה תלוי בהמון גורמים, החיים מאוד מורכבים, מאוד מובנים, צריך המון המון שיקול דעת וחשבון נפש.
לא, אם כך, אז למה, איך החזון נשמע פשוט, או השפת אמת, אומרים פשוט תאמין תצליח, הרי יש הרבה פקטורים כאן.
אני לא יודע, לפי החזון איש, ההפך, איזה מתאים עוד לגישת החזון איש. אף אחד לא אומר שיהיה טוב, אף אחד לא אומר שיהיה טוב, השמואל מפחד. כשאלה היא אחרת, האם הפחד של שמואל בהתאם לנסיבות מוצדק? מה אתה מפחד? מבשר ודם אתה מפחד? חולמי את השם. זאת השאלה. יש כל מיני דוגמאות שמחישות את זה, אבל זה לא, לא מכל הדוגמאות. אני רק יכול לתת לך אינדיקציות של הסתכלות. אחת הדוגמאות על יוסף שהוא נענש, נשאר עוד שנתם ימים בית הסוהר. והמדרש אומר, זה לא, המדרש אומר כי הוא אמר לשר המשקים, איך אמרנו שם, כי הזכרתני לפני פרעה. אז השם אמר ליוסף, מה אתה בוטח בשר המשקים? עוד שנתיים בפנים. אז כולם שואלים, מה רצו מיוסף הצדיק? הוא צריך לעשה השתדלות. אדם 10 שנים של בית הסוהר, סוף סוף מהשמיים מצניח לו את שר המשקים לידו. מה, זה לא רמז מן השמיים שתעשה השתדלות? אז למה הלוך חתם עוד שנתיים? התשובה היא, אם היה לך רגיעה פנימית ולא היית נופל לייאוש, לא היית עושה השתדלויות שהסיכוי שלהם הוא קלוש. מה, אתה באמת חשב ששר המשקים יזכור אותך? מה, אתה לא יודע מה זה הגויים האלה? מה, באמת אתה חושב ששר המשקים יזכור איזה נער יהודי בבית הסוהר?
מצרים אני יכול לחשוב, אבל מה היית אומר שאולי היית חושב שהפרעה יקשיב לשר המשקים להוציא אותך מבית הסוהר?
אולי כן,
ששר אותו כן, הוא
יודע
לו חלום.
גם זה, מי אמר שפרעה? אולי כן, אבל עצם העניין שאתה נקלט בשר המשקים זה איזשהו מקום, איבדת את הביטחון הפנימי שלך בקדוש ברוך. זה הפרדוקס פה, מצד אחד צריך לעשות פעולות, מצד שני בפנים להרגיש כל הזמן שזה רצון השם. מי שעובד בצורה כזאת, פעולות ההשתדלויות שלו תהיינה גם מינוריות, רגועות ומינימליות.
מה שאם אדם הוא מאמין שהוא יהיה בטוח והשם ישמור עליו, אבל השם לא ימנע מאנשים אחרים לחטוא, נכון? ואם החטא שלהם זה לרצוח, הם רוצים לרצוח אותך?
לא, אז הוא לא ירצח אותי, כי השם יגן עליי.
מה קרה הבחור?
אז הוא היה, כנראה, היה חשבונות בשמיים, לא רוצה למות בלעם אחי. לא, זה עוד סוגיה.
שמואל ידע זה ולכן פחד.
האמת היא, זה סוגיה מאוד מאוד מעניינת. הרב אליהו, אחרי שהגירוש מגוש קטיף, שאל אותו, אבל הרב הבטיח שהיו לא תהיה. הרב אליהו, לפני הגירוש, אמר שלא יהיה גירוש מגוש קטיף. היו לא תהיה. הוא חזר זה, היו לא תהיה. ואחרי זה קרה, אמרו לו, נו.
ומה הוא אמר?
אז הוא אמר, בשמיים זה לא היה צריך לקרות. אבל יש את בן אדם בחירה חופשית לעשות רע. וכשיש בחירה חופשית, כביכול ההשגחה האלוקית לא עובדת. והוא הוכיח את זה על פי איזה אור החיים הקדוש, והרב קרצי צעק על זה, זה לא נכון, זה לא מתכן, הכל מושגח מתשן. סוגיה מאוד גדולה, בחירה חופשית מול בחירה חופשית של מישהו אחר. פלוני נפגע על ידי בחירה חופשית של מישהו אחר. מה שאתה שאלת? נכון. כל שאלה זה נושא.
מאוד לא מובן.
בסדר, צריך ללמוד, כמו כל דבר. צריך ללמוד, ללמוד. זה מה שהרמח"ל אומר, שאנחנו לא לומדים את הסוגיות המרכזיות. תראה כמה זמן ללמוד סוגי נקודה. אתה מבין מה הרמח"ל התכוון? אנחנו משקיעים את עצמנו במיליון דברים אחרים ובנושאים אחרים, זה צריך להיות סוגיה בעיון שעובדים בישיבה יום בסדר בוקר, לא יודע, יום בשבוע.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.